הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
תעשייה, כל מה שרציתם לדעת על נדל"ן. פרלמנט הנדל"ן ברדיו סול. אתם מאזינים לפרלמנט הנדל"ן, תוכנית הנדל"ן של רדיו סול, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
וואלה, אנחנו בשידור. אנחנו בשידור, עכשיו גם אתה בשידור, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, צהריים טובים.
רואה שלא ישנת בעקבות הבחירות.
דווקא ישנתי טוב, בשעה 10 סגרתי את הטלוויזיה, אמרתי אני לא רוצה לשמוע שום דבר. לא, אין לי בעיה עם הבחירות, הכל בסדר, אתה יודע, אבל כל הפרשנים וכל הכאבי ראש והדברים האלה, בוא נקום, בוא נחכה לספירת קולות הסופית ואז נדע איך אנחנו מתמודדים עם זה. מה קורה דרור?
אצלי בסדר גמור. אמרתי שנעשה אחד ועוד אחד ונייחד את התוכנית אולי לאתגרים שעומדים בפני הממשלה החדשה כשתוקם, אם תוקם, כשתוקם.
אני מעריך דרך אגב שהיא כן תוקם סוף כל סוף.
ברור.
כן, באמת, אחרי שנה של בחירות, אפשר להגיד שנה של בחירות, נכון?
שמעתי בדיוק ברדיו, באחד מתחנות, אני חושב, גלי צהל, ששאלו, האם יש סיכוי שנקום בבוקר והמנהיגים שלנו ישימו מאחור את המטענים של השנה האחרונה, יבינו שאנחנו צריכים פה ממשלה רחבה, ויחליטו לעבוד ביחד.
כמו שאומרים, שמישהו מהם ירד מהעץ.
ואז השאלה, האם מישהו מהם מסוגל להשתנות? קשה, קשה.
שמע, וואו. אתה יודע, אתה מסתכל, יצא לי בבחירות האחרונות להסתכל על המפה הפוליטית, כלומר, מה הכוונה המפה הפוליטית? יש היום, גם היום דרך אגב, אתה יכול להסתכל, לראות בדיוק איך הצביעו בכל שכונה ושכונה, ובכל עיר ועיר, ואתה מסתכל שאנשים, לא יעזור, איפה שגדלת ומישהו יעלה את זה בפייסבוק, אל תצביע כמו אבא שלך, תצביע כמו שאתה רוצה שהבן שלך יהיה לו. ועל באמת אנשים שמועוזי ליכוד עבר עדיין נשארו שם, וסלח לי, עדיין, והסתכלו לי המאזינים, עדיין יש לנו המון המון מועוזי ימין, נקרא להם ימין, לא רוצה להגדיר או דתיים כאלו אחרים, שהם חיים בשכונות לא שכונות, יש שם מצוקת דיור, יש שם המון המון בעיות, הפריפריה, בשם הרחב שלה, שעדיין לא הבינו שצריכים לשנות השיטה כנראה.
אבל אף אחד לא הציע השינוי של השיטה.
כן, ואתה יודע...
הם לא התחברו למישהו שחונכו לא לאהוב אותו, ושהוא לא מציע להם גם איזושהי אלטרנטיבה אחרת מאוד ברורה שהם יכולים להתחבר אליה. עדיין ההישג של ביבי, אני חושב שהוא מטורף להגיע לכזאת כמות של מנדטים כשמונחים על לפניך שלושה כתבי אישום. וואלה, הבחור אלוף.
בסדר, אבל אתה יודע, אני... בסדר, אני לא... אני... אתה יודע מה? בוא נגיד זה בצורה כזאת. אני חושב שאם היה ימין או שמאל בשלטון, זה לא היה משנה יותר מדי.
נכון, זה אני מסכים.
זה לא היה משנה, כי כנראה מצוקת הדיור הייתה עדיין מצוקת דיור.
כן, אבל העולם שלנו זה לא רק מצוקת הדיור. למרות שננסה לדבר היום קצת על הרבה נושאים שמחכים לממשלה הבאה, בראש ובראשונה באמת מחירי הדיור והמצוקה של אלה שעוד אין להם את הדירה הראשונה, אבל יש עוד לפני זה את נושא הסחירויות. אני במהלך הימים האחרונים נפגשתי עם מספר בני משפחה צעירים שגרים בתל אביב, ואתה שומע כמה הם משלמים על חדר בדירת שותפים במרכז תל אביב, זה לא נתפס. אז כל נושא של סחירויות, דמי הסחירות, חוק סחירות הוגנת שהתחילו לטפל בו וזה נגמר באמצע, אני חושב שזה אחד מהיעדים של הממשלה. הנושא של התחדשות עירונית, פינוי, בינוי, טיפול בפני רעידות אדמה, זה עוד נושא מאוד מהותי שצריך לטפל בו, ואולי נדבר עליו גם היום. הנושא של המגזר הערבי, דיור במגזר הערבי. מצד אחד, היעדר תכנון, ומצד שני, בנייה לא חוקית, ולא מספיק בנייה לגובה, ועדיין יש פה, מדברים פה על 15-20% מהאוכלוסייה, שצריכים לטפל בה, ואם נחבר את זה לאתמול, אז 14-15 מנדטים לרשימה הערבית המאוחדת אומר משהו.
זה אומר בסביבות 10% מהאוכלוסייה, נכון?
יותר.
לא, 120, 15 מתוך 120 זה בסביבות 10-12%.
לא, אבל
שהצביעו.
נכון. 20% מהאוכלוסייה, אני חושב, זה...
כן, ואתה יודע, אתה בדיוק שבוע שעבר סיפרת שנכנסת כאן בכפר קאסם, מרכז הארץ, שחלקם הגדול עובדים במרכז הארץ, הם ספקי השירות של כולנו, אם זה בקניונים, בסופר פארם, בכל המקומות. ואין שם בנייה. יש להם מצוקות.
לא, מה שיש פה זה הרבה בנייה.
הרבה בנייה, לא חוקית.
כמו דרך אגב, בכל המשולש, נקרא לזה הקטן, את המשולש הגדול אני פחות מכיר, אבל תלך מפה לכפר ברה, ומשם לג'לג'וליה, טירה, טייבה, קלנסווה, את האזור הזה אני מכיר טוב, הרבה בנייה לנמוכה, צמודת קרקע, מקסימום שתי קומות.
בנייה מסורתית.
בנייה מסורתית של הכפרים הערבים, אין הרבה בניינים. כשמישהו רצה להנחות אותי בתוך כפר קסם, איך לנסוע, אז הוא אומר, יש את המגדל הגבוה. כאילו יש בניין אחד בכל כפר קסם.
שסביבו זה...
כן, אז היא נקודת התצפית, אבל עוד פעם, אתה מסתכל על התשתיות, בעייתי בכל הכפרים, ולא ניכנס כרגע מה המקור, זה חייב להיות... אגב, אני אגיד את זה בצורה אחרת. האינטרס שלי, אחד שגר, נגיד, באזור המשולש, זה שהאוכלוסייה, ושעושה את הרבה מהקניות שלו בגלל זמינות בכפרים, בטירה או בטייבה, זה שהאוכלוסייה הזאת לא תהיה אוכלוסייה מוחלשת. יש לנו אינטרס שיתחילו להרוויח שמה שכר טוב, כי אחרת אנחנו נמשיך לתמוך, אתה ואני, והמעמד הביניים בישראל, באוכלוסייה החרדית המוחלשת ובאוכלוסייה הערבית המוחלשת, ובאמת שני המקומות האלה יש לנו אינטרס שיתחילו ללמוד לימודי ליבה במגזר הערבי, כל הנושא של חינוך, אני חושב שזה לפני נדלן, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו,
לא, זה...
אני חושב שהנושא המרכזי שצריך לעמוד והכיתוב בעם הוא כתוצאה מזה, זה הנושא של חינוך הוא לא נתפס בכלל.
אני אספר לך, אולי אני סיפר...
אני לוקח את הטלפון ו...
לא, רגע, נסתכל עם ריקו, התפנה.
הלאה, אני אגיד לך.
כן, לא. אולי סיפרתי לך, אולי סיפרתי, אני לא זוכר, אני מדי פעם אספר את הסיפור הזה. אני באבונותיי ניהלתי את המחירות של חברה למשחקי מחשב בארץ, והיה לנו משחק שנקרא סים סיטי. מדבר איתך 20 שנה בערך אחורה. ועשו איזשהו סוג של השקה. אני לא הייתי שם, אבל אני מכיר את הסיפור הזה טוב, 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 מי שיקר את זה, סגי שילר בזמנו סיפר את זה, הוא ניהל את כל המערך הזה, ועשו השקה של סים סיטי, סים סיטי זה משחק שאתה למעשה בונה עיר וירטואלית, לקחו את ראש עיריית כפר סבא, אז היה ולד, לקחו את ראש מועצת כפר שמריהו, את ביאלסקי מרעננה, ולקחו את חג'יך ישיה בטירה, טירה או טייבה, אני חושב טייבה, וצמידו לכל אחד ילד בשביל לנהל את העיר שראות איך ראש עיר משחק ובמשחק של טירה של חג'י יחיה היה פתאום סוג של פשע וכאלה דברים והילד אומר לו בוא נבנה בתי ספר ותחנת משטרה וחג'י יחיה אומר לו בוא נבנה בתי כלא ותחנת משטרה וחג'י יחיה אומר לו לא בוא נבנה בתי ספר והילד לא הבין למה ויש פשע בוא נעשה בתי סוהר אומר לו אבל אם אתה תחנך אותם הדור הבא הוא לא יהיה פושע
שמע, אנחנו, האינטרס שלנו זה שהחבר'ה האלה ילמדו פיזיקה וילמדו מתמטיקה, ואני אדבר על שני המגזרים, וילכו לאוניברסיטה ויכנסו להייטק וירוויחו את אותם עשרות אלפי שקלים שמרוויחים בהייטק, כי זה הדבר היחידי, לא היחידי, אחד מהדברים שימשוך את האוכלוסייה הזאת כלפי מעלה, ולא נצטרך לתמוך בהם. אם נועדנו לגור יחד האחד עם השני, אין לנו ברירה, אנחנו לא רוצים לגור לידם ולתמוך בהם, אנחנו רוצים את ההדדיות הזאת. והנושא של לימודים הוא, אני חושב, הנושא המרכזי. ובכלל החינוך וההידרדרות שלנו בתוך ה-OECD, עם כל הכבוד לשר הביטחון שבעבר היה שר חינוך, כי דברי הגשש, כשהוא היה שר חינוך לא היה חינוך, כשהוא שר ביטחון גם אין ביטחון.
כן.
התוכנית של 5 יחידות מתמטיקה אולי עשתה הרבה רעש ופופוליזם, אבל תוצאות היא לא כנראה הביאה מספיק טוב. ואני חושב שבאמת הנושא הראשון שהוא המהותי, כמובן ביטחון, מה נדבר על חינוך אם אין לנו ביטחון, אבל,
נכון.
אבל ביטחון זה, חינוך זה נושא מאוד מהותי, שצריך לטפל בו ועם ראייה לטווח ארוך, ובטח ובטח הנדלן, ורק התחלתי ככה לרוץ על...
עשית עבודה, עשית עבודה הבוקר.
לא, אמרתי, וואלה, אפשר לדבר על כל כך הרבה דברים. כי אני חושב שהמורכבות של התחום שלנו היא לא ברורה. אם אתה זוג צעיר, כל מה שאתה בא ואתה אומר, אתה יודע, אני אקח נושא אחד. קחנו את נושא מחיר למשתכן. מחיר למשתכן זה היה פתרון לאלה שאין להם בעיות דיור. והממשלה הנוכחית, או שר האוצר הנוכחי, אמר, אני אפתור את זה...
הקודם, הוא כבר לא שר אוצר, אני חושב.
לא, אני חושב שהוא... לא משנה. אנחנו מדברים על אותו אחד ש...
נתחיל בקוף, נאמר בנון.
שפרש מהפוליטיקה.
ופרש מהפוליטיקה.
ולא יהיה בכנסת הבאה. אמר, הפתרון שלי הוא מחיר למשתכן, נבנה במיוחד זה. לא מבין גדול בזה, רק אומר, אני חושב שהדרך בלסדר דירה למי שעוד אין לו דירה, היא יכולה להיות קצת שונה, היא יכולה להיות בהחזר מיסוי, ולמשל, לא להחזיר לו את המע"מ לאורך השנים, או לתת לו זיכוי כל עוד הוא גר בדירה במשך...
יש דברים הרבה יותר פשוטים והרבה יותר קלים, כי באמת מה שקרה עם מחיר למשתכן, שפתאום אנשים, אתה יודע, גם הקבלנים עושים על זה סיבוב, ואנשים נכנסים להתחייבויות, כל מיני, אני שבוע דיברתי עם איזשהו זוג שדיברו איתי על מחיר למשתכן. אתמול נפגשתי.
אתה כתבת גם.
לא, זה היה משהו אחר, אבל אתמול אני דווקא פגשתי ביישוב לידך זוג, שקנו בחריש לפני 7 שנים, והם קבלו את הדירה עוד שנה עם על אותו שנתיים, משהו. הם נעולים. הם ב7 שנים האלה גרים בסחירות. כלומר, למזלם, ההכנסות שלהם טובות, והם גם היו תקופה מסוימת בארצות הברית, אבל זה לא מתאים לכל אחד. זה דברים ש... טוב, אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים, זה כותרת מאוד יפה, מחיר למשתכן.
נכון.
ויש אנשים שהרוויחו ונהנו מזה, דרך אגב.
אני בטוח, אני רק אומר, היא לא פתרה את... האם היא פתרה את הבעיה?
לא, אני לא חושב.
אני חושב שהיא פתרה לכמות נמוכה יחסית, ביחס למשאבים.
אתה יודע מה, זה מאוד מאוד דומה להבטלה. ההבטלה ירדה. אומרים, ההבטלה ירדה.
כן.
אבל כמה לא מועסקים יש, אנחנו לא יודעים. כי הם לא מוגדרים מובטלים.
לא, יש לא מועסקים ויש מובטלים. מובטלים זה דורשי עבודה שלא מקבלים.
יפה.
ולא מועסקים זה אלה שלא מעוניינים לעבוד.
יפה, אבל בן אדם שהלך ללשכת תעסוקה במשך חצי שנה, או שנה, לא יודע, מזמן לא
הייתי... לא מעניין אותו. בסדר, זה תמיד, ההבדל בין השולי לממוצע.
כן, אבל אתה לוקח את עוד בן אדם שהלך ללשכת תעסוקה ולא מצא עבודה, ועברו את החודשים שהוא זכאי לאבטלה, מאותו רגע שעברו החודשים, והוא ממשיך לשלוח קורות חיים כל חודש, הוא לא מוגדר מובטל, מבחינת הספירה. הוא לא מוגדר מובטל. עכשיו, אותו דבר, אותם אנשים
שנכנסו... מה מובטל זה רק מי שחצי שנה מבקש ולא
מוצא? מי שמוגדר מובטל זה בן אדם ש... לפי מה שאני יודע, עוד פעם, יכול להיות שאני טועה, אבל אותם אנשים שנכנסו למחיר למשתכן, והם 5 שנים ממתינים עד שיהיה היתרים. עוד 2 שנים עד שיהיה בית. כל הכאב ראש הזה, הם פתאום לא מחפשים דיור. הם פתאום הם יצאו מהמעגל של חפשי הדיור.
במחיר למשתכן נמכרו דירות לפני שהיה היתר? אנשים זכו ב...
בטח.
באמת?
במחיר למשתכן אתה קונה דירה, אתה חותם, ואתה עכשיו חכה להיתר.
בניגוד לחוק.
לא, אתה משלם את הסכום, את הנאמנות, ואתה מחכה להיתר, אתה נעול.
נורא.
אתה מחכה ליתר, יש לי עכשיו לקוח, מחכה ליתר, הוא זכה בהרצליה, בגליליה, מאחלה דירה, הכל טוב ויפה, אבל הוא עכשיו מחכה ליתר כבר כמעט 50 שנה.
זה לא נורא. יש דברים יותר קשים. אז מה, ניקח נושא נושא ונפרק אותו, אופר, מה אתה אומר?
כן, כן, כן.
אתה רוצה לדבר קצת על נושא של משכנתאות? בערך אגב, כל נושא המימון?
וואו, הייתה שנה... מטורפת, שנה בין הטובות שהיו לו יועצי המשכנתא, נגדיר את זה ככה, כי המון המון לקחו משכנתא, דרך אגב, חלק מהם זה מחיר למשתכן, מה שאנשים התחילו לקבל דירות. אז פתאום הם נהיו משכנתא.
60 מיליארד שקל, 65 מיליארד שקל, כמה יהיה השנה?
כן, עוד מעטי, הם התחילו להיות סיכומים.
שנצי.
שנצי, כן, 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 שנצי, גם אפשר
להוסיף... וזה אומר שזה יכול לגרום מכמה דברים, אחד שיותר אנשים לקחו, 2, שמחיר הדירה התייקר, ו3, שהמרכיב של משכנתא מתוך הדירה עלה. אלה 3 הסיבות.
דלת כל התשובות נכונות.
נכון, וכמובן שיכול להיות שגם כל 3 האפשרויות...
תקן, הרבה מהעולם של המחיר למשתכן, או עכשיו חלק גדול מהאנשים הגיעו למצב שהם מקבלים את הדירות בשנה האחרונה. אתה יודע, זה הבייבי בומס, אפשר לקרוא לזה. יש לנו גם את האלמנט של ריביות המשכנתא מאוד מאוד נמוכות, אז זה גם הזדמנות למי שקונה עכשיו דירה עתידית לקחת משכנתאות, לעשות הרבה מחזורים, תשכח בתוך הדבר הזה מכניסים מחזורים. עכשיו, אם זה מבנק, זה כסף חדש, אם זה מבנק אחר, אבל זה לא כסף נחשב באותו בנק, אז יש המון מחזורים בין בנקים.
גם משכנתא לכל מטרה, אני חושב, הלכה וגדלה.
גם גדלה, גם, תסתכל, אני, אתה יודע, אנחנו, טל ואני, אנחנו מטפלים ב... אתה מכיר את זה גם כן מהאזור שאתה מטפל בו. המשכנתא הממוצעת זה לא 675,000 שקל.
תלוי באזורים.
יפה, אבל זה הממוצע המדיני, אבל כשאתה מסתכל על המשכנתא הממוצעת, זה 1,100,000, שאנחנו מטפלים, 1,100,000, פלוס מינוס ככה. אני לא מדבר על ה-2.9 או 3,999 בשבילו לעבור ועדת אשראים, אבל הרוב הגדול זה סביב 1,000,000 שקלים, אתה רואה זוגות שקונים דירה של 4 חדרים, לא במרכז.
2 מיליון שקל.
2 מיליון שקל, איך לרחובות, 2 מיליון שקל, 1,870,000, ולוקחים את 75% מימון.
כמה? 75?
75% מימון, ומגרדים את העון העצמי.
לא קופצים מעל הפרופיק?
שמע, אני תמיד אומר לאנשים, שפני שבוע היה לי שיחה עם זוג מ... זוג, ש... איפה היקב? לא בראשון, זיכרון, בזיכרון. זה גם סוג של יקב יש שם.
לא, אני מכיר.
בזיכרון, שאמורים לקחת משכנתא בסך הכל של 1,200,000, אבל ההכנסות שלהם סביבות 20,000, ויש להם נטו, ויש להם 4 ילדים, כלומר זה 6 אנשים, וזה משפחה של 6 נפשות. והייתה לי שיחה עם האישה, ואני אומר, שמי, את כרגע לא עובדת, ההכנסות שלכם לא יגדלו. ההתחייבות הזאת של 1,200,000, היא כבדה עליכם, 6 נפשות, אתה יודע, וזה ילדים צעירים. לא תגיד לי 18, שזה גם כן...
לא, אני יכול להגיד לך בתור אבא ל3 ילדים מעל גיל 20, זה לא הולך ופוחת.
נכון, זה רק גדל. ו...
זה מתחלב, במקום חיתולים זה השכלה.
נכון, ובמקרה הזה אני אומר להם, חבר'ה, אני חושב שהורדתי אותה קצת מהעסקה. הכנסתי אותה לדיכאון בסוף שבוע הזה, אבל אני מעדיף, יש אנשים שיקפצו מעל הפופיק, ויש אנשים, חבר'ה צעירים, בלי ילדים, הייטקיסטים, בוא נקרא אתכם עכשיו. תחזירו עכשיו משכנתא בעוד 5 שנים. השתחרר, תנוחו קצת, יהיה לכם כאלה נכון. דברים.
אבל כולנו בונים על זה שגם תהיה לנו עלייה בהכנסה עם השנים, ואז...
כן, אבל עלייה עם הכנסה, אתה מכיר את זה, דרור, אני... יש לך 3 ילדים שיהיו בריאים, כולם באיזה... 19, נכון?
20 וקצת, 23 ו-24 וחצי.
האם ההוצאות והעזרה שלכם בתור הורים, חשבתם עליהם? לא, עזוב שאתם עוזרים, אבל האם חשבתם על ההוצאות האלה לפני 10, 15 שנה? לא חשבתם?
אני עוד פעם, תראה, לא מכשירים אותך להיות הורה, ולא מכשירים אותך, לא עברת קורס בשביל להיות הורה, ולא עברת קורס כלכלי בשביל להבין למה אתה... זה, אתה ראית מה קרה אצל ההורים שלך, ועל פי זה התנהלת.
נכון.
לא פשוט.
אבל אתה יודע, אני יושב עם זוגות, ואני שואל אותם, יש להם ילדים קטנים וילדים גדולים, אני אומר, תגיד, ההוצאות של הבן 16 שלכם, חשבתם לפני 10 שנים איזה הוצאות יהיה לו עכשיו? הם לא דמיינו. אז על אחת כמה וכמה, מה העולם שלנו, אתה יודע, 10 שנים זה 30 שנה, מבחינת הקפיצות שלנו. בעשור האחרון קפצנו ב-30 שנה, לא ב-10 שנים לדעתי. 10 שנים הבאות זה יהיה קפיצות של 40 שנה, כי הטכנולוגיה עוד יותר מתקדמת. תחשוב על העולם הזה.
קשה, קשה. טוב, יאללה, שים איזה שיר ש... נצא לנסוף אוויר.
כן, כן, מה נשים? הלאה.
מה אתה שם לנו?
שם לך משהו.
בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין. למה האוזנייה שלי? לבד סולו היום, פעם כן. אנחנו צריכים לדבר אחד עם השני קצת לעשות
נכון.
שיחה אישית. מה קורה בכל מה שקשור לעולם המסחרי? היינו כאן לפני מספר תוכניות, הרחנו כאן את
מאיר,
שדיבר על עולם המסחרי, אבל...
אני אגיד לך מה... אני את העולם המסחרי מחלק להרבה נקודות. אנחנו לא נדבר, לא על תחנות דלק, ולא על דיור לגיל השלישי, שלטעמי זה נדלניסט, נדלן לכל דבר, כל מתחמי הדיור המוגן, שזה שווה לדבר על זה. ולא נדבר על בתי מלון, שזה גם סגמנט.
בתי מלון זה סגמנט, אבל זה סגמנט מאוד, אתה יודע, פעם היה, אמר לי מישהו שהעסקה בבית מלון, אתה קח מלון כמו מלון דן באילת.
כן.
מתי אתה סוגר, אתה מכסה את העסקה, את ההשקעה, שאתה מוכר אותו. זה האופציה היחידה שאתה סוגר, אבל אני חושב, אלא אם כן זה לקחת מלונות בוטיק וכאלה דברים.
אז על זה אני דיברתי, לא על המלונות הגדולים, כן. שהם לא צריכים את העזרה של המתווך, אנחנו מדברים יותר על המלונות בוטיק, ויש כאלה מלא, מלא, לא נדבר עליהם. יש את הנושא של, לא זוכרים, הרחנו גם את חבר טוב שמתעסק בלוגיסטיקה,
נכון.
במתחמי לוגיסטיקה, שזה תחום מעניין. אני רוצה לדבר רק רגע על התחום, על הנושא של המשרדים.
רגע, אבל אני חייב להוסיף מה שדיברנו כן? על מלונות. כן. אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל מה שקרה הרי, עולם הצימרים מת. בתי עץ שלפני 15-20 שנה היה מאוד מאוד יפה לעשות צימרים.
לא מת, אתה תראה איך בפסח הוא יחגוג, הקורונה תשפר להם
כן,
את המצב.
כן, אבל...
800 שקל ללילה, לא משקיעים שקל יותר.
כן, אבל תיקח את כל הבתי עץ שעשו אותם, אני לא מדבר על... ואני הבנתי שלאחרונה חילקו אותם, חלק גדול מהמתחמים האלה, ומזכירים אותם לסטודנטים.
ברור, אני
מכללות הייתי... מכללות תל חי, כל
ה... סיפרתי לך שלפני 4-5 חודשים, הבן שלי שירת על גבול הלבנון, היה יום הורים, נסענו, ישנו באחד היישובים, ורוב הצימרים מוזכרים לסטודנטים במכללת תל חי. שאגב, גם קריית שמונה, זה נתן לה בוסט רציני.
כן, והם נעשה במקום לשפץ את הצימר, כי כשאני מחפש היום לילה במלון, אני כבר אחפש משהו בוטיקי, אתה יודע, התבגרנו קצת. לא מחפשים את משהו שיהיה יותר מגניב מאשר בקטת עץ עם מיטות...
אין ספק שהתופעה שאנחנו רואים, וזה זרק למישהו אחר, לפני עשור היו 40 אלף חקלאים בישראל, היום יש 10,000.
מדהים.
נורא, כאילו...
לא, זה מדהים שזה נחתך נשאר רבע מזה, אבל...
עוד פעם, אני לא יודע כמה זה מדויק, ואני ניזון ממישהו שמכיר את התחום, והוא ספק מאוד גדול בעולם הזה. אני עוזב את זה לרגע. אז אמרתי, אנחנו לא ניגע בבתי מלון, זה תחום מאוד מעניין. אגב, אני למשל מחפש היום להלין עבור חברה זרה שמביאה לפה מהנדסים, אני מחפש להם דירות של 2, מקסימום 3 חדרים, החבר'ה עובדים במרכז תל אביב, חפש להם דירה, 6,000 שקל תקציב, קשה למצוא.
אין, 6,000 אתה לא תמצא, אתה יכול למצוא, אבל זה לא דירה בשביל להעלים...
באזור שאתה לא תראה, הם לא ירצו לגור בו.
כן, אלא אם כן, זה הבאת מהנדסים, פועלים זרים, שום תת יבשת, הודו כזה או אחרת.
כן, בסדר, אז מה? אבל אם הם חבר'ה רציניים, ועובדים פה בתפקידים בכירים, הם לא ירצו לגור ב...
אני יודע שהרבה חברות הייטק, שיש להם המון עסקים בחול, יש להם דירות שלהם.
שם או פה?
שם, בחול.
ברור.
דירות ש... לא זוכר מי שסיפר לי שהם שולחים את ההזמנות מאמזון, אז הם שולחות את זה לכתובת של הדירה, וכל פעם שמישהו מביא, אז מביאים את החבילות.
אני הייתי בסין, בגואנג'ו, ושם הייתה לחברה הישראלית שעבדתי איתה, הייתה דירה של איזה 3-4 חדרי שינה, מטבח, שירותים, מקלחת טובים, וכשאנשים היו באים לגואנג'ו או לשנזן, היו ישנים בדירה הזאת, איזה שעה נסיעה ברכבת המהירה. הייתה אישה שהייתה דואגת שהבית יהיה מאובזר, קפה עלית כמובן וכל השקעות האלה, קפה שחור.
שתרגישו בבית.
וחסכו המון כסף. בניין ברמה, באותה עיר. אז אמרנו במה לא ניגע. אני רוצה לדבר רק רגע על שוק המשרדים. היום לא החברות קובעות, בעבר חברה הייתה קובעת איפה היא רוצה למקם את ההנהלה שלה, את הסניף המרכזי שלה, את בניין המשרדים הגדול שלה. היום לא הנהלת החברה קובעת, אלא העובדים. אנחנו במצב שיש לנו מחסור, אני מדבר, כי שוק המשרדים, המנוע של שוק המשרדים זה ההייטק הישראלי. ההייטק הישראלי הוא עדיין צרכן של משרדים, למרות שיש מגמות של עבודה מרחוק, עבודה מהבית ומרחבים שיתופיים שלא נדבר עליהם כרגע. עדיין הגורם המרכזי של שוק המשרדים זה כמובן ההייטק הישראלי, וגם קצת אותם חברות שנותנות שירותים שההדקווטר שלהם צורך הרבה מקום. ולא הנהלת החברה תקבע, בגלל שיש לנו מחסור בעובדים, דיברת קודם על אבטלה, אבל עדיין בהייטק יש לנו מחסור עצום, אם מישהו זרק לי פעם, 150 אלף עובדים חסרים בהייטק הישראלי, ומכיוון שהאוכלוסייה הזאת רוצה לגור לפי הגשש, בארלוזרובה, פינת קובה, דיזינגובה, או יותר נכון, כן, כמה שיותר קרוב לרוטשילד, אז הביקוש למרחק הליכה מהצנטרום של הצנטרום, שם מבקשים משרדים להתמקם, ושם אתה מגיע גם למחירים של 120 ו-140 שקל למטר על שטחים נרחבים. תתחיל טיפה יותר להתרחק, ובתנאי שהצלחת להביא את העובדים לשם, יש לך הזדמנויות גם בשליש המחיר.
עכשיו, מי בעלי הנכסים האלה? האם החברות עצמן רוכשות או סוחרות?
יש לנו כמה אפשרויות. אפשרות אחת, עוד לפני זה ניתן את הסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה אומרת ש-75% מהעסקים הקטנים בישראל הם גרים בסחירות. זה לא קרקע שלהם, זה קרקע שהם שכרו, קרקע או מבנה עצמו. אז יש חברות שהם חיפשו קמפוס של עצמם ובנו אותו כמו שהם רוצים. יש לך את זה הרבה דוגמאות במתם בחיפה, יש לך את זה. בניין סלקום בנתניה, מבחינתי זאת הדוגמה הכי טובה שיש. סלקום כשקמה הייתה בבניין הסירה, בבית מרכזים 2000-2001, וככל שהיא התחילה לגדול, היא הבינה שהיא צריכה מבנה שמותאם לצרכים שלה, והיא בנתה את המבנה שהיא גרה בו היום, בהתאם לצרכים שלה.
למרות שכבר, לדעתי, שני שליש ממנו מוזכר.
גם לי יש תחושה כזאת.
שני שליש מוזכר. דרך אגב, אני ביקרתי בבניין הזה לפני 6-7 שנים יצא לי לעשות שם, זה אני טוען, זה כמו אוניית תענוגות אחת גדולה. יש לך שם הכל.
לא הייתי שם הרבה שנים, יותר מהשנים שציינת.
לא, אתה יודע, במבנה, יש לך הכל, החל מהחדר אוכל והחדר משחקים, ואת הליבה של המערכת.
אנחנו נמצאים 100 מטר מהמבנה המקורי של פרטנר, אני עבדתי בפרטנר בשנים הטובות של פרטנר, היה לנו פאב, היה לנו קולנוע, מטבחונים, הר קפה כזה, היה לנו הכל שם. לא היינו צריכים לצאת החוצה. רגע, לפני שאתה עובר לי לשיחות שלך. אז היינו בשוק המשרדים, אז אמרנו, יש חברות שיש להם את הקמפוס שלהם, שיכול להיות שהם בבעלותו, או יכול להיות שהם סחרו את השטח, הקימו אותו, או נבנה על פי הצרכים שלהם, או הם בנו את זה לפי הצרכים, והסתדרו עם דמי הסחירות. אני חושב שהיזמים אוהבים את אותם חברות, שנגיד, לואוויז, וויקס,
כן.
עוברים למקום חדש לדעתי. וויז גם יכול להיות שעוברים למקום חדש, כי הארגון היום יודע להגדיר מה הוא צריך. ולזכור היום 10 קומות במגדל המוזיאון, עזריאלי, איפה שזה לא יהיה. זה לא מותאם, מדברים ש... חברת ההבטחה, צ'ק פוינט, שיש לה מתחם שלה מחפשת מקום. אז ככל שהחברה היא חזקה יותר ויציבה יותר, עם דרישות מאוד יותר ספציפיות, היא תחפש לעצמה את המתחם שלה, ושהוא יהיה סגור ומותאם לצרכים שלה. ואם זה משרד עורכי דין, שהצרכים שם הם לא כאלה מוטרפים,
משרד עורכי דין הוא חניה ונוף. במקרה
נכון, אז תלך למגדלי אלון, או תלך למגדל המוזיאון, או תלך כמה שיותר קרוב לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם אתה תמצא את עורכי הדין ממוקמים.
מזכיר לי כל פעם שאני נוסע, אני חושב בשדרות סלמה בתל אביב, אם אתה מגיע מכיוון דרום לכיוון התחנה המרכזית בצד ימין, לא זוכר פינת הרצל, אני חושב.
סלמה?
חוף סלמה בתל כן. אביב.
אבל הוא סלמה. נוסע ממזרח למערב.
סליחה, ממערב, שאתה כן. יורד מלמטה למעלה, כן. ממזרח.
בא מהים כאילו.
בא מהים. אני חושב שעל על הרצל, על פינת הרצל לדעתי, יש בצד ימין מה שהיה פעם בנק. רואים שזה היה פעם בנק. יש שם משרד עורכי דין ענק. כזה, אתה אומר, זה אחלה לו. והוא מתעסק בהגירה, מתעסק בזה.
בהרצל יש את התחנת דלק של פז שם.
זה לא רחוק מתחנת דלק של פז, ממש שם, ויש שם משרד ואתה רואה, וכל הנושאים שלו זה הגירה, זה כל הדברים האלה, והוא לקח את הלוקיישן הכי טוב בשבילו. זה מדהים. עכשיו, על באמת משרדי עורכי דין הם לא צריכים עכשיו, אבל אנחנו מזהים שנינו, גם אני בעולם של המימון, וגם אתה בעולם של התיווך, אנחנו מזהים שיש שינוי במגמה, יש היום יותר ויותר אזרחים פרטיים, שאומרים, תקן אותי, אני בעולם שלי כן מזהה, המון המון שאלות לגבי משכנתה ל חנות, משכנתה למשרד, קומות.
ברור.
מטורף.
קודם כל, ברחנו משוק המשרדים, אבל היום, במסחרי, כן? היום אנשים יודעים שהצועה הממוצעת על דירה היא 3%, ועל משרד הוא 5-6%, ואז שהם שואלים, רגע, אם זה כאלה הבדלים, אז למה לא ללכת על מה שמבטיח יותר?
אז דרך אגב, על משרד, אם אתה לוקח שם, קודם כל, הסכומי כסף לא כאלה גדולים. זה לא כמו דירה של 2 מיליון שקל בתל אביב.
נכון.
אז אתה קונה משרד סביר, כמו פה, איפה שאנחנו יושבים ברדיו, לדעתי יש כאן כמה, 25 מטרים.
תראה, בואו ניקח את המספרים, בואו נשחק רגע במספרים. לקנות היום בניין ברמת מעטפת, באחד מהבסרים.
משרד ברמת מעטפת.
משרד ברמת מעטפת. זה 10,000 שקל, בין 10-12, okay, באזורים המבוקשים.
אבל אתה קונה נניח 100 מטר?
אבל במטף מעטפת אתה צריך להוסיף עוד 5,000 שקל על פנימי.
אז זה 15,000 שקל.
יפה, אז, ואתה מקבל נגיד 50. שניונת.
מחשבון, כי אנחנו לא מבינים כן. במספרים.
אם קנית ב-15,000 שקל וקיבלת 50 שקל למטר, אז זו תשואה שנתית של 4%.
לא, רגע.
זה לא מספיק.
כמה, סליחה, 50 מטר, 15...
לא משנה, אני לא. מסתכל על מחיר למטר בקנייה.
50 מטר, 15,000, אתה מדברת על 600,000 שקל.
כן.
רכישה.
אבל עדיין זו עסקה בעייתית. למה? כי רמת הסיכון במשרדים היא גבוהה יותר מדירות. משרד שלא מוזכר יכול להיות הרבה זמן.
רגע.
כן.
אתה אומר כאן משהו מאוד חשוב, צריכים להקשיב.
אני אומר שהתשואה שאתה מקבל גם מבטאת את הסיכון. כי אם התשואה היא גבוהה, והיא 6-8%, יש בזה גם מרכיב של סיכון מסוים שהוא לא סתם נכנס.
אין מתנות לחינם.
ברור.
אבל אם אני עכשיו מסתכל ומנסה להבין את זה, כל החבר'ה, יש לי 600, יש לי 700 אלף שקל בבנק, אני לא יכול לקנות דירה, יש לי על זה מס, יש לי על זה, אני בשביל דירה צריך לגייס עוד כסף, ואני אלך לקנה משרד ב, לצורך העניין ב-10, וקונה 100 מטר או 50 מטר, ומשקיע את כל ה-600-700 האלה. למעשה אתה בא ואומר, נכון, שיש לך סוחרים זה נהדר. אבל וואנס אותו משרד רואה חשבון עבר לעבוד במרתף שלו בבית, ואתה חודשיים בלי סוחר, אתה משלם את הדמי ניהול שיכולים להגיע כמה דמי ניהול?
15 שקל למטר, וארנונה 25 שקל למטר.
כפול 50.
אני אגיד לך מה הבעייתיות. אנחנו, רובנו, כשאנחנו מתכננים את המלחמה הבאה שלנו, אנחנו לומדים את הלקחים מהמלחמה הקודמת.
נכון.
שהיא לא תמיד רלוונטית. אנחנו, כשאנחנו הולכים לקנות היום דירה, או בעיקר משרד, לך ותבדוק בעוד 5 שנים, מה ההיצע שיהיה באותו אזור, והאם הוא גבוה או נמוך ביחס לביקוש. כי כך, יש אזורים, אני לא מדבר עכשיו על הצנטרום של רוטשילד, שאתה טיפה מתרחק, שהעובדים לא בדיוק גרים לשם, אתה צריך להביא לשם עובדים, ואתה תתקשה להביא לשם עובדים, ואז הביקוש הוא לא יהיה כזה מטורף. 500 מטר באזור התעשייה של בני ברק, אני לא מדבר על 50 מטר, שזה בכלל קטסטרופה. לא פשוט. אתה לבד ציינת באחת התוכניות על המעבר מבסר 1 ו-2 ל-3 ו-4.
עכשיו
מישהו צריך למלא חזרה את בסר 1 ו-2. עכשיו בשביל למלא חזרה אתה צריך לעשות וחד שיפוץ באותו מבנה, והתנאים הם לא פשוטים. עכשיו, על הציר הזה של אם המושבות, תמשיך טיפה מזרחה. אגב, אין רכבת בבני ברק, יהיה רכבת קלה במרחק הליכה משם, אבל כרגע אין רכבת, כאילו, לא פשוט. תמשיך על הציר של אם המושבות לכיוון פתח תקווה, איפה שהמבנה החדש של אינטל, שהוא מאוד מיוחד. יצא הגדול של משרדים, וזה עוד כלום. תמשיך על ציר ז'בוטינסקי, נסעתי שם בשבוע שעבר, איזה בלגן, יאללה, הציר הזה, עם הרכבת הקלה, צילמתי תמונה, אני חייב להראות לך. 12 סינים יושבים, אחד עובד. חייב להראות לך את התמונה.
למדו מאיתנו, אני חושב.
לא יודע. אז בהתחלה אמרתי, 4:30, אולי זה ארוחת צהריים, ארוחת ערב, ארוחת פה, ארוחת שם. נורא, נורא, נורא. בקיצור, באתי לעשות, רציתי לפנות לציר רבין, לנסוע צפון על הקריית אונו. וואי, וואי, וואי.
מתגעגע
על אופנוע. ראיתי את המגדלים שכולם דיברו עליהם, כשכבר הגיעו לגובה, גם שם, לכיוון בלינסון. עצף. אני מאמין שיש שם עצף.
לדעתי יש כרגע, היום...
אתה יודע, ולמה זה? כי אנחנו... על גב, כי מהלך המחירות היה מחוקם, מכרו את זה כבר מזמן. ואנשים קנו על בסיס השמועות והבדיקות.
זה כמו שכל אחד הלך וקנה זיכיון לקופיקס. זה מוכר נהדר.
לא יודע אם כל אחד, אבל...
לא, אבל אתה יודע, שבשנה... שקופיקס יצא, ופתחו כמה סניפים שהיה מטורף עם תור, של יומיים תור, וכמה סניפים שעבדו יפה, אז הרבה רצו וקנו זיכיון לקופיקס. לא הרבה נשארו עם הזיכיון הזה.
לא...
זה כמו שכולם פותחים בתי קפה אחד ליד השני,
יש היגיון מתמטי וכלכלי לרכז כמה שיותר עסקים מאותו תחום באותו מקום.
זה נכון, אבל כשאתה מסתכל על עולם המשרדים, כמו שאתה אומר, מבסר אחד לבסר, אני אמרתי את זה, אתה חזרת, מבסר, מישהו צריך למלא את זה בסוף. והבנקים היום, דרך אגב, יותר נוח לקחת היום משכנתה עסקית למשרדים, אתה יכול לקבל 100% פריים אפילו. אתה מבין, זה צ'יק צ'אק, הבנקים, זה ריביות יותר טובות לבנקים, זה לא עוד ריביות דיור.
זה חלק מהמחלות שלנו, שהכסף הוא זול, אז המחיר גם יעלה. תזכור שכשמימון הוא לא מכביד עליך, עוד חלק מהסיבות לעליית המחירים וגם לעליית מחירים בתחום שקראת לו משרדי, אני ממקד אותו במשרדים, זה שהכסף הוא זול. אנשים מחפשים מה לעשות איתו.
דרך אגב, אותו משרד שאתה משלם, שהסוחר נעלם לך, ולא משנה מה, נגמר העסק, חוזה. אתה צריך לשלם את ה-25 שקל ארנונה, 15 שקלים דמי ניהול למטר, אתה עדיין צריך לשלם גם את המשכנתא, אם לקחת לנכס הזה משכנתא.
ברור, ברור.
וזה יכול לקחת חודשיים, שלושה, ונכנסת לגירעון של 20,000 שקל בשנה.
דרך אגב, לא דיברנו על זה, אבל אופר פטרסבורג העלה תמונות מהחזרה שלו מסין, איך נתב"ג ריק,
כן.
נטוש, שומם. שמע, זה אירוע לא פשוט, שהשפיע, דיברנו על הנדל"ן המסחרי, שעלול מאוד מאוד להשפיע עוד יותר על על הקניונים. אם אנחנו נתחיל לראות אנשים שפחות מגיעים לקניונים, והתחילו לחשוש.
אז תקן, לא עולם פשוט. הקניונים, אתה יודע, אני מאוד אוהב קניונים, בקטע של החקר קניונים.
אוקיי.
אותו אחד שבא מעולם הריטל.
כן.
לעבר, לא אשכח שאני לפני 10 שנים בערך נכנס לקניון ארנה, אחרי שהם עשו שם סוג של שיפוץ, שהם שינו, פעם הוא היה בזווית, והם הפכו אותו לישר, ואני מסתכל כזה למעלה ומנסה להבין מה הם עשו, ומולי הולך ביקו, אתה מכיר את ביקו?
דוד
ביקובסקי,
300-3,000.
מה זה?
054-300.
יכול להיות. ומולי הוא הולך, וגם הוא בדיוק מסתכל כמונו, ואנחנו צריכים בעניינים וזה, ומה הם עשו פה? מנסים להבין מה הם עשו פה. אנשי הקניונים. היום אני חושב שמרבית הקניונים, אין להם, אם אתה לא מבצע, ואם אתה לא זול, אין לך מה להיות שם. אין מה להיות לחנות...
יש את הקניונים, יש סגמנטציה בקניונים.
כן, אבל אתה יודע...
וקניון עזריאלי, וקניון שכונתי, וקניון שהוא לנושא אופנה, זה קניינים שונים לחלוטין.
כן, אבל עדיין, כשאתה לוקח קניון, כמו ליד הבית שלי, ג'י בכפר סבא, יש שם חנויות, כולל עבדך הנאמן, נכנס, למדוד, יוצא החוצה ומזמין. וההבדל הוא 300-400 שקלים. ואני חושב שהרבה כאלה עושים את זה. קניון ארנה נהפך להיות אוטלט של... לא יודע מה
יש. לא, יש לך אאוטלט בהרצליה של עזריאלי.
אבל יש גם קניון ארנה נפח אאוטלט של ריהוט כלשהו. חנויות פתוחות שם עד שעה 6 בערב.
יכול להיות.
אייד שטרן היחיד שהיה פתוח שם שהסתובבתי לפני שום חודשיים שם. כלומר,
יש שם את התערוכה עכשיו המעניינת של...
כן, אבל זה מכניס יותר למסעדות שם מאשר לקניון. אנשים לא נכנסים בקניון.
כן.
כך קניון ערים בכפר סבא, קניון מת במהלך השבוע. כי בקיץ... כלומר...
פעם היה פיצוץ.
פעם היה פיגוז, אבל...
ולעומת זאת לג'י, אתה לא יכול להיכנס. כמות ה...
אבל אם תסתכל בחנויות, בחנויות...
חניות מפוצצות.
לא, חניות מפוצצות, אבל אם תסתכל על החנויות שמלאות תמיד בג'י, זה כל הריהוט, כל הריהוט, אני אומר, כל הביגוד היחסית הזול, אם זה, לא משנה הרשתות כן. היותר זולות, לא אותה קולומביה, וזהו.
באמת?
וכן, הן מפוצצות. מעדניות שם לא עובדות, בתי קפה עובדים שם, מסעדות עובדים, זה דרך אגב חלק מהקסם של הג'י, שהקניונים הכניסו מזון שונה, לתוך הקניון, ולא רק את המזון קניוני כזה, אתה יודע, השווארמה המגילה הזאת שמסתובבת שם בלי להעליב.
לא חושב שיש שם אפילו.
בג'י לא. בג'י הכי...
כן, יש שיפודי ציפורה.
כן, אבל זה פנסי.
כן.
זה לא, הכי ג'אנק פוד שיכול להיות שם זה מקדונלדס.
נכון.
זה המינימום שם בעסק.
לא, קניון חזק מאוד. אני אומר לך, בתור אחד שעובר שם הרבה, אנחנו מתאמים מתי כן להיכנס לג'י, מתי לא להיכנס לג'י. אגב, הקניון שלידו, הייתי בו השבוע, קבעתי פגישה, אז אמרתי לו, בוא ניפגש בג'י, באר קפה, וזה מקום נחמד לשבת.
סגרו את האר קפה שם, הם מעבירו אותו לצד השני.
לא משנה, שרון אמר לי, מה אתה הלך לג'י, מפוצץ, לא תוכלו לדבר ביניכם, וזה, תחצו את הכביש לצד השני, לאושי. ישבתנו בקפה לדבר באושי.
אושי לנקניון ריק, מתי הוא עובד דרך אגב? בשבתות. הוא מפוצץ בשבתות. הייתי גם כן באושי לפני שבועיים, יש שם אחלה מסעדות, אחלה דברים. גם הם ריקות יחסית.
כן, וזה... כן, עשיתי סיבוב, כי רציתי לראות את מתחם האוכל החדש שהוחלף שם, המקום היה ריק. אבל השעה הייתה 11 עד 1, ישבתי שם עד 2 בצהריים. מ-10 בבוקר עד 2 בצהריים, היה לי מאוד שקט ונעים לעשות פגישות עסקיות שם.
אז אתה רואה, דרך אגב, לגבי נדבג, מה שאמרת, אם המשבר קורונה הזה יימשך, זה יהיה בעיה לפתח נדבג המשכיות, כי נדבג בנוי מכסף של נוסעים.
קטסטרופה. יש לי עוד בעיה. התחלתי לקבל עכשיו מכל ספקי האי-ביי, אמזון וויץ' וזה, שהם דוחים לנו את המשלוחים, אם זה בסדר. חלק מהמקומות שאתה מזמין.
כן, אני יש לי חבילות שמחכות, דרך אגב, עכשיו...
התחלתי לקבל התראות, שאנחנו עברנו את הזמן המותר לנו, האם זה בסדר, לא חזרו עדיין, הספק הוא מסין, עדיין לא חזרו לעבוד.
כן, זה בסדר. הרבה ספקים בארץ מקומיים.
בנויים על זה, ברור.
בנויים על סין.
לנו יש קרוב משפחה שיש לו עסק שמייצר בסין, 100% מהייצור שלו הוא בסין על בסיס תכנון ישראלי. הוא אמר לי, לא לדאוג, יש לי סחורה לשנה קדימה.
אבל איפה היא?
אצלו, אצלו במחסן.
אצלו במחסן, בסדר.
אני מקווה.
כן, כן.
נגענו קצת בשוק המשרדים, נגענו קצת בשוק הקניונים, נגענו קצת בשוק המלונות, נמנענו מלגעת ב... תחנות דלק, אבל השבוע הייתה לי פגישה מאוד מעניינת על העולם של הדיור לגיל השלישי.
שמע, זה דבר מטורף, אני חושב. שם ההשקעה הנכונה. יהיה לך תמיד סוחרים שם.
בעוד 10 דקות אני אספר לך על מה דיברנו. לא עכשיו.
לא בשידור, נזכור.
בדיוק, כיוונת אותי נכון.
אבל בעוד 10 דקות, סליחה, בעוד, שתקל, אנשים חיים יותר ויותר זמן. אנשים מחפשים את האיכות חיים שלהם. אנשים כבר לא צריכים. אתה יודע מה, אני אקח את ההורים של אשתי. הם חיים היום בדירת 5 חדרים ברעננה. דירה גדולה. הם בני 70 פלוס, 74, 75, 72. הם כבר, הם עצמאים, הכל טוב ויפה. למה להם לא לקום וללכת לבית נחמד של 3 חדרים, עם סביבת פעילות מתאימה להם, ולהיפטר מהבית הזה ברעננה?
אני אגיד לך למה. כי לגור בדיור מוגן, זה לגור בסביבה של זקנים, וזה יזקין אותם.
לא בהכרח.
אני חושב שכן.
זה מאוד מאוד תלוי איזה דיור מוגן. אני...
נכון. אני גם לא מכיר, אני לא מכיר מספיק, אבל...
עוד לא הגענו לגיל הזה. כן. אני מוכן היום לגור בדיור מוגן. למכור את הבית שלי, לגור בדיור מוגן עד סוף ימי.
כי אתה זקן, אופר. אתה זקן, מה לעשות?
לא, לא, עזוב, תחשוב על האיכות, יש לך מה שאתה צריך, ויש לך פעילויות,
אז
ויש
לך... אני אגיד לך מה...
כל הדברים האלה שאתה לא צריך
להתאמץ עליהם. אני חושב שלגור, סתם, מעל הקניון בג'י, לא בג'י, בערים. בירוקה. בערים. בערים, יש לי חבר שגר במתחם מאז.
אוקיי.
אז אני חושב שקצת כואב לו, יש לו רעש ביום העצמאות, אבל מעבר לזה, זה תענוג, הוא מכנה בחניה שלו. את כל הקניות הוא עושה בצמוד, מקבל את כל השירותים שיש.
אתה יודע איפה אני גר בכפר סבא? אני גם כן. יש לי הכל בעל מרחק הליכה מהבית. אני לא צריך רכב, אשתי הולכת לעבודה. היא עוברת באזור תעשייה בכפר סבא. יש לנו הכל במרחק הליכה. כלומר, אני חושב שהעולם הקיבוצי, ואם אתה זוכרת, עדנה מור, שירחנו אותה לפני שנתיים, בוא נחזיר את זה לעולם הקיבוצי. וזה, דרך אגב, מחבר אותנו לתחילת השיחה, שדיברנו על המשרדים, על אותו צ'קפיונט, שבנה מבנה, שיש שם הכל. שבתכלס, אתה שם את הילד שלך בגן בבוקר, ועושה את הקניות שלך בסופר בבניין, והולך לעבודה.
אגב, זה נובע משני טעמים לטעמי. האחד, זה שאתה רוצה שהעובד יישאר כמה שיותר בשעות העבודה, ושלא יהיו לו התראות והפרעות והטרדות מבחוץ. ושתיים, במרוץ המטורף הזה, כשיש לנו מחסור בעובדים, אתה חייב שהוא יחייך כל הזמן וירצה לעבוד אצלך. היום תחום שהוא מאוד מתקדם, נקרא מיתוג מעסיק. זה איך המעסיק נתפס כלפי חוץ בעולם של הרשתות החברתיות, לפני שבכלל הגשת מועמדות. אתה רוצה לעבוד בחברה מסוימת, אתה לפני זה יודע אם שווה לך לבוא לעבוד שם או לא שווה לעבוד שלך, ומה רמת שביעות הרצון של העובדים שם.
תשמע, מובילי הייטק, חבר'ה של 8200, אנשים שמבוקשים, יש להם את הזכות לזאת. יש להם את הזכות לבחור את מקום העבודה.
נכון, ואז במלחמה המטורפת על הראשים האלה, אתה נדרש לעשות כל מיני דברים. אחד, זה למצוא להם את המיקום של המשרד איפה שהם רוצים, לתת להם שם את אוכל הכי צפונבוני שהם אוהבים.
זה כמו לבחור את החדר לידה.
כן, שתרצה.
בין הבתי חולים.
אני מסכים. אז
מה יהיה לנו השנה הזאת? איפה ריקו?
יהיה לנו שנה לא פשוטה. אני לא חושב ש... עוד פעם, אני מתייחס רק רגע למספרים שאני ראיתי אתמול. אין לנו פה הכרעה חד משמעית. זאת אומרת שגם תהיה תוקם ממשלה בפרק הזמן הקצר, היא תהיה ממשלה מאוד צרה, עם התנדנדויות שלכל אחד יש מספיק כוח. הלוואי ונקום לממשלה של שתי המפלגות הגדולות.
הדבר היחיד שיכול להיות, אתה יודע, אם אני מסתכל, אנחנו נמצאים בגירעון מטורף במדינה. ויש סיכוי שהמע"מ יעלה. יש סיכוי.
שזה להפיל את הגירעון על האזרחים.
אין על מישהו אחר להפיל על זה. מי תלך לשר האוצר, תגיד לו, בוא תוציא 51 מיליארד שקל שאתה בגירעון. בוא תמכור את המטוס שלך במיליארד שקל. עזוב, זה לא ריאלי, אתה יודע. גם אם לא היו בחירות, אתה יודע מה? זה לא היה משנה לנו אותו גירעון של 3.8 מיליארד העלות בחירות האלה.
הבעיה של הגירעון זה האחוז שלו מהתוצר שהוא גדל.
נכון. ואני מאמין אחד שכנראה המע"מ יעלה בסביבות ה-1%, שזה ישפיע לכל אחד על הכיס שלו, על מרביתנו הגדול, חוץ מהאילתים, כנראה. אני כן חושב שמחירי הנדלן לא ירדו, הם רק ימשיכו לעלות.
או לא יעלו בקצב מטורף.
האופציה היחידה שאיפשהו משהו יסנדל אותם קצת, זה אם הריבית, המשק תתחיל לעלות.
אין הגיון בלהוריד את מחירי הדיור, זה אנחנו כבר דנו בזה הרבה פעמים, זה מרסק את המשק.
נכון.
מפיל את הבנקים?
זה לא יקרה, הבנקים לא ייתנו לזה, גם אין לך אפשרות, יש ביקוש והיצע.
אז אנחנו לא רוצים להוריד את המחירים, אנחנו רוצים לשמור אותם קבוע. אגב, בכלל יכול להיות בכלל טיפול דרך סוג הסחירות, שאם 34% מהאנשים גרים בסחירות, אם תדע להגביל את מחירי הסחירות, תדע לטפל גם בשוק של מחירי הדירות.
אני בדיוק קראתי, עכשיו בברלין עכשיו הקפיאו את זה ל10 שנים, נכון?
כן, כי שם יש מעורבות חזקה של הממשלה.
ואז שמעתי אנשים שאמרו, מה, השקענו בברלין וציפינו?
ישראלים? אכלו אותה, מה, אתה חושב? למה המשפחת דיין מכרה את הנכסים שלהם, או עומד למכור את הנכסים שלהם? מבינה בדיוק שהגידול בצועה לא יימשך, מה שהכרנו עד עכשיו.
יהיה מעניין. שמע, אני מאמין שאנחנו נשב פה בעוד שנה, ואנחנו נדון...
יהיה מעניין, יהיה לא יהיה יותר קל. בוא, בתור מי שהפסימיסט בינינו, אני אומר לצערי הרב, אני אומר כאופטימיסט, זה לא הולך להיות שנה יותר קלה. שינוי במע"מ, טיפול בגירעון, טיפול בצורך בלשפר את החינוך, לא נגענו בכלל בתחום מטורף שנקרא תחבורה. שהוא הרעה השנייה או השלישית שאנחנו לא מטפלים בה, ואתה מבין שבעוד 10 שנים אנחנו נעמוד פי 2 ממה שאנחנו עומדים היום.
יכול להיות, שמע, סיפר לי חבר שלי שגר בשוהם, שהוא, איך קראו למנכ״ל סלקום שעזב עכשיו, גיל...
ניר שטרן.
ניר שטרן, שהוא במקרה... הוא במקרה באיחוד של נדוויז'ן ושל סלקום, הוא היה במקרה המנכ״ל, כי עמוס שפירא עזב.
לא מדויק, אני מכיר את ניר שטרן מצוין, הוא בחור
מזוי. אבל מישהו אמר לי שהוא ראה אותו מסתובב ברחוב, אמר, וואו, וואו, הוא לקח לו זמן להבין למה הוא נכנס.
כן.
יכול להיות זה לזכותו של גנץ ניצל, אולי. כי להיכנס לכל כך הרבה בעיות.
אתה מבין שגנץ, וזה ה... האבסורד הכי גדול, יכול היום היה להיות ראש הממשלה אם הוא היה מקבל את מתווה הנשיא ראשון שהוא הוצא
של... ויכול להיות שזה הציל אותו, כי יכול להיות שאני שמעתי את עמית סגל אומר תמיד שהקריירה הראשונה של ראשי הממשלה שהיו אנשי צבא אף פעם לא הייתה מוצלחת.
עוד פעם, הסתכלות אחורנית, לא קדימה. לא היה פה עוד מישהו שהקים תוך פחות משנה מפלגה שהצליחה לארגן 34-35 מנדטים.
כן.
אז עם כל הכבוד לאותו איש צבא וחסר ניסיון ולא פוליטיקאי, אין עוד במשק שלנו התנסות כזו.
ימים יגידו.
בדיוק.
דרור, שמחתי לארח אותך כאן ברדיו סול, באולפן. שבוע הבא אנחנו פורים.
פורים, נכון.
כל אחד בלוידות שלו והדברים האלה. אנחנו נפגש בעוד שבועיים, ב-17 לחודש, נארח את נאורה גולדברג, האדריכלית.
איזה יופי.
יהיה מאוד מעניין, היא אחת המעניינות.
יפה, אופר. תודה על השעה המעניינת.
תודה, שמחתי, כרגיל. תודה לשוקי, לאוסנת, לשאר החבר'ה. המשך יום טוב, בריאות.